דוקטור מאיה רוזמן.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אנחנו נדבר על מה עושים נגד שומן בטני. נדבר על קלמנטינות גדולות, קטנות, עם גרעינים, בלי גרעינים, האם יש הבדל באחוז הסוכר, מה עדיף, מה יותר טעים. אחר זה נדבר עם חקלאי השבוע שלנו, נועם קסל ברנר, אם אמרתי טוב, אני מקווה. אנחנו גם ננפץ מיתוס על האם יש קשר, שימו לב, בין קרס לבין מצב רוח. גם נדבר על האם מותר לתת קפה לילדים ומאיזה גיל זה נחשב לבסדר. נדבר על שמן לקראת חג החנוכה, באיזה שמן כדאי לתגן סופגניות. ויהיה לנו מתכון לבוריקות. זה תחליף ללביבה, עתיר חלבון, דל שומן. דל פחממות, מצוין, 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 וגם בריא, ואפשר לשלב בדיאטה. מי שרוצה להתקשר ולעלות לשידור, מוזמן להתקשר לטלפון, מספר 0552-103-103, או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70. אפשר להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו, או לקבוצת הפייסבוק של הרדיו שלי, לצפות בשידור, לשלוח שם שאלות, לסמן לייק ולשתף. אני פה עם המפיקה מירה פרץ, אחראית על השידור שקד מורה, גורך הדיגיטל, גיא רביב, ואחראי על השידור בפייסבוק, אליעזר בן יהודה. טוב, לא כל כך קשור לחנוכה, אבל קצת כן קשור. אני רוצה לדבר אתכם על שומן בטני, שמפריע להרבה מאוד אנשים. אחוז די גבוה מאוכלוסייה, גם אסתטית, גם בהרגשה, אבל חשוב לדעת שגם מבחינה בריאותית, יש חשיבות לאיפה משמינים. זה משנה בהחלט אם משמינים בבטן או לא, כי השמנה בטנית נחשבת למסוכנת יותר. זה סוג של שומן שמצפה את האיברים בבטן. מהשומן הזה מופרשים חומרים שמעלים את הסיכון לסוכרת, לכבד שומני, ללחץ דם גבוה, עלייה בקולסטרול הרע, וכמובן מחלות לב. אז האם זה עניין גנטי ממשמין בבטן? או אולי זה בעיקר בגברים גם, רק עם הקרס. אז פעם כן, חשבו שיותר גברים משמינים באזור הקרס, ונשים יותר באזור הירחיים. אבל היום, אני חושבת שזה, אני לא אגיד הפוך, אבל זה די אותו דבר. נשים וגברים עלולים להיות רזים יחסית ברגליים ובידיים, ועם בטן גדולה. זה קורה בעיקר בגלל צריכה של סוכר, כולל פרוקטוז, שהוא סוכר הפירות. אז איך אנחנו יכולים לדעת אם באמת יש לנו שומן בבטן, או שאנחנו סתם מתלוננים, נגיד, אוי, הבטן שלי, הבטן שלי, ולפעמים אנשים מדברים סתם, כי הג'ינס לוחץ טיפה, או אני לא יודעת מה מצפים, אבל לפעמים זה לא נכון, אין באמת שומן בטני. אז יש לזה הגדרה מדעית, מדד מדעי, המדד שהשתמשו בו, שהוא הכי פשוט, פעם, 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 זה לוקחים סרט מדידה, כמו שיש לכולנו בבית, ומודדים את היקף המותן. יש לכולם אזור שהוא הכי הכי צער, נגיד, מכל הבטן, שם המודדים. אם זה מעל 88 סנטימטר בנשים, או אם זה מעל 102 סנטימטר בגברים, זה אומר שאתם בסיכון. אבל יש מדד עוד יותר מדויק, אם רוצים, כי זה לא מדבר רק על היקף הבטן, זה מדבר על היקף הבטן יחסית לגובה של אותו בן אדם, שזה יותר כמובן הגיוני. אז עושים היקף המותן לחלק לגובה. נגיד, אם מישהי היא, היקף המותן שלה זה 80, והגובה זה 1.60 מטר, עושים 80 לחלק ל-1.60 מטר. רק שתדעו שבמדד הזה מחשיבים כסיכון, מעל 0.5 וסיכון גבוה, אם זה יוצא לכם, הנוסחה הזאת, מעל 0.2. 6. איזה תפריטים יש בשביל להוריד שומן בטני? אז קודם כל, כמובן, מאחר שאמרנו שזה סוכרים ופחמימות גורמים לזה, אז אנחנו צריכים לעשות תפריט שהוא יחסית עם פחות סוכרים ופחות פחמימות. אין מה לעשות, זה הגורמים לשומן בטני. אז כמה שפחות לחמים, מאפים, פסטות, ואפילו למדוד טיפה את הפירות שאוכלים. ואז הנשנושים העדיפים זה שקדים וגוזים, אולי יותר יוגורטים מאשר פירות ועוגיות בביניים. אפשר נגיד אפילו גם חלווה ללא סוכר או שוקולד ללא סוכר, אלה מתאימים גם בתפריטים להפחתת שומן בטני. נגיד בערב אפשר לוותר על הלחם ולהחליף אותו בשתי מנות חלבון, גם ביצה וגם נגיד קופסת טונה או קופסת גבינה, במקום לחם וביצה וסלט. אז זה יכול לעזור. האם יכול להיות שלמישהו יש בטן נפוחה ולא משומן? אנחנו נסיים עם זה. כן, בהחלט, זה יכול להיות. יכול להיות שיש נפיחות מכל מיני דברים. כמו למשל, רגישות לגלוטן, צליאק שלא יודעים ממנה, זה עושה קרסת מה שנקרא. יכול להיות שזה רגישות ללקטוז, סוכר החלב, שאפשר לנסות להימנע ממוצר חלב כמה ימים. יש סיבות נוספות לנפיחות כמו בליית אוויר, למשל שלא עושים מסטיקים או שותים משקאות מוגזים, שירקות מסוימים שעושים נפיחות כמו קולורבי או פלפל אדום. במקרה הזה הנפיחות הולכת ובאה, במשך היום חוזרת ועולה יורדת, ויותר קל להבחין בזה, אבל שווה לבדוק. אוקיי, אנחנו עוברים לפינת חקלאי השבוע שלנו, היום אני רוצה לדבר על הקלמנטינות, שעכשיו זה בדיוק העונה, מעדיף, גדולות, קטנות, עם גרעינים, האם יש הבדל באחוז הסוכר בין הסוגים השונים, אז עוד מעט אנחנו נשמע על כל זה מנועם קסל ברינר, אבל לפני זה אני מאוד מאוד רוצה להדגיש, שקלמנטינות מכל הסוגים מכילות כמות עצומה של ויטמין C, בשתי קלמנטינות יש יותר ממה שמבוגר צריך ליום. אז במקום לקנות תבליות של ויטמין C למערכת החיסון, עדיף לאכול שתי קלמנטינות. יש בהם גם הרבה סיבים תזונתיים, שזה גורם לזה שויטמין C ישתחרר במעיים בדיוק במקום הנכון, ויספק בצורה מצוינת. הסיבים התזונתיים גם מעכבים את ספיגת הסוכר מהקלמנטינה, מה שאומר שהיא משביעה לזמן יחסית ארוך. יש בה גם ויטמין A, אשלגן, וגם מעט קלוריות. שתי קלמנטינות זה מנת פרי אחת, בזמן דיאטה. אז עכשיו אני רוצה לעלות לשידור מגדל הדרים, נועם קסל ברנר. נועם, אתה איתי?
כן, שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
הכל טוב, יש גשם, אנחנו שמחים.
נכון, סוף סוף משקה במקום איתה הזה. אני רציתי לשאול אותך, אני קראתי באיזשהו מקום שאין בארץ בכלל קלמנטינות, וזה הכל בעצם מנדרינות, זה נכון?
כאילו קלמנטינה זה שם משפחה כזה גדול שמכיל בתוכו הרבה זנים בפנים, אבל קוראים לזה מנדרינה, קוראים לזה קליף, קוראים לזה כל מיני סוגים, בסופו של דבר,
אבל זה אותו דבר,
פשוט, זה, אפשר להגיד שזה אותו דבר.
אוקיי, מצוין. תגיד עכשיו, יש גדולות, יש קטנות, יש הבדל באמת?
שוב, כמו שאמרתי, יש הרבה זנים של קלמנטינות או
כן.
קליפים, אז
כמה זנים, נגיד, אנחנו מכירים, כמה יש לנו פה בארץ עכשיו?
לפחות אפשר לסבור על אצבע, כאילו, מהר, זה לפחות איזה 10 זנים.
10? וואה.
כן, כן, כן.
עכשיו, האם יש זנים שהם קטנים, או שזה אומר שאני פשוט לא השקעתי מספיק את העץ?
זה, קודם כל, לא. כל הזנים בדרך כלל מגיעים למצב שאם יש הרבה פרי, אז הפרירות הם יותר קטנים. לעץ יותר קשה לגדל פירות גדולים כשיש הרבה עומס על העץ.
למה? אם אני משקע אותו מספיק ומדשנת אותו מספיק, אז למה?
כי זה החיים של העץ, ולפעמים יש לו יכולת להמיס פרי על העצים, על העץ עצמו, וזה גורם לככה שפרי יהיה יותר קטן. אז זה קבוע שאם העונה מוסה בפרי, אז בדרך כלל הפרי הוא בנפח יותר קטן, כן.
יותר קטן זה יותר טעים גם, או אין קשר?
אני בגישה שלי, אין הרבה הבדל בטעם בין פרי גדול לפרי קטן. הדבר היחיד שמושך את העין בסופר זה שרואים פרי גדול, וזה נראה כאילו יותר טעים ויותר רימיס, אבל זה לא, בכלל לא נכון.
לא נכון, כלומר אם אני קונה, אני כאילו תכלס, אבל נגיד, אבל יותר קליפה אולי יש שם, אני כאילו, אני מפסידה משהו אם אני קונה הרבה פירות קטנים?
לא.
לא.
לא, לא. ממש לא.
ובטעם אתה אומר שזה אותו דבר, אז אותם יש...
הטעם אותו טעם, ולהפך, אנחנו רוצים שיקנו את כל הפירות מעץ, לא רק את הפרי אחד.
הדבר היחידי שכאילו אני יכולה לחשוב עליו זה שאם אני רוצה לאכול שלוש קלמנטינות במקום שתיים, אז יש לי לקלף שלוש. העניין הוא שבקלמנטינות זה נורא לא בעיה, יחסית לפירות הדר אחרים.
כן, יש זני קלמנטינה שהם מאוד קליפים, מאוד מאוד קל לקלף אותם, ואפשר לקלף אותם בפעם אחת אפילו, כל הקליפה.
כן.
יש זנים קצת יותר ותיקים, שכבר אותם היה יותר קשה לקלף, אז בגלל זה גם הם לא, כמעט ואין כמעט פירות כאלה כיום.
הבנתי.
רוב הקלמנטינות שנמצאות היום בסופרים או בשווקים, זה קלמנטינות שאפשר לקלף בקלות.
מבחינת אחוז הסוכר אין הבדל, נכון?
לא. יש הבדלים בטעם, אבל בסוכר לא.
מה זה אומר בטעם? יש יותר חומצה בזנים מסוימים?
כן, כן. יש קלמנטינה יותר חומצית.
מה למשל, איזה?
תראו, בוא נגיד שהבסיס של ענף הקלמנטינה בישראל זה זן שנקרא אורי, מרובו הולך לייצור, אבל זה זן כי שהוא מבחינת טעם נחשב הכי טעים.
או הכי טעים אז הוא ברובו לייצור?
זה לא, זה בגלל תראית, אנחנו מגדלים על וייבה, היינו יכולים לראה שהשוק המקומי ייקח את כל הפרי הזה, הבעיה שאין, השוק המקומי מאוד קטן לקלמנטינה.
אז זה דווקא טוב, זה אומר שמגדלים הרבה, אם אנחנו לא מצלעות.
אנחנו רוצים לעודד את הצרכן, לקנות הרבה קלמנטינה מהסוג הזה, כן, אנחנו מאוד נשמח לשווק את זה לשוק המקומי.
אבל רגע, יחסית לפירות הדר אחרים, אני חושבת שקלמנטינה הולך טוב, לא?
בישראל, כאילו, בשוק המקומי.
כן, או שמעדיפים תפוזים או משהו כזה, נגיד.
לא, נראה לי שמעדיפים תפוזים בעיקר, או...
תפוזים כי זה אולי גם יותר... תפוז זה יותר מתאים למיץ, נגיד, או גם לא?
שוב, מה זה מתאים? זה טעם. כל אחד יש לו את זה, אני מאוד אוהב את תפוזים, לצורך דוגמה. אבל אני גם אשמח מאוד לשתות מיץ קלמנטינות, זה גם מאוד טעים.
אבל מבחינת הכמות המיץ שיוצאת או מה, זה אותו דבר? בסוף.
לא, בתפוז יש זנים שהם יותר למיץ.
יותר,
יותר מיץ בתוך הפרי, אבל גם הקלמנטינה היא מאוד עסיסית, היא מאוד...
כן, ברור. תגיד, יש לי עוד שאלה לך, יש הרבה פירות שפעם היה אפשר להשיג אותם עם הרבה גרעינים בלבד, כמו אבטיח וענבים, והיום כבר אין. יש את העניין הזה של הגרעינים גם בחלק מהקלמנטינות, נכון?
ודאי. הצרכן, החיפה של הצרכן הוא אומר שהוא רוצה פרי בלי גרעינים.
אבל יש עדיין לקנות כאלה עם גרעינים, נכון?
כן, יש עדיין זנים כמו זן כמו מיכל, שזה פרי הממה של פעם, כשאני ילד הייתי הולך לפרדס וכותב, זה הטעם של איש של פעם.
נכון.
עדיין יש אותו, והוא עם גרעינים.
נכון, יש אותו אצלי בעץ בחצר.
כן, יש, למה דיברנו על האור, אז יש גם אורה, שזה האף של האור.
אוקיי.
זה פרי שהולך לשוק המקומי, והוא עם גרעינים, כן.
ועם גרעינים?
ועם גרעינים, כן.
טוב, אבל אנחנו כאילו בעד לקנות גם עם גרעינים, לא לקנות רק את אלה ש...
אני חושב שגרעינים זה חלק מהעניין של לאכול פרי.
נכון.
זה לא...
נכון,
זה לא,
נכון.
גם לא קורה כלום אם בטלות מפלק בגרעין אחד נכנסים.
ברור. בסדר. חד משמעית, לא קורה כלום אם אוכלים גרעינים של קלמנטינות, וגם לירוק אותם באמצע זה חלק מהכיף, לעמוד בחוץ לקלף, לזרוק את הקליפ. נכון?
זה חלק מהחוויה.
חלק מהטבע גם.
וגם זה לא אמור להשפיע, בטח לא על אם להחליט לאכול או לקנות,
כן.
או, זה לא אמור לדעת להשפיע. לא הפרי הגדול ולא הפרי עם הגרעינים או בינינו.
עכשיו זה העונה של קלמנטינות, נכון?
תראי, בגלל שיש, מה שאמרתי, יש מגוון רחב של זנים, אז יש, מתחיל גם בקיץ. יש גם בקיץ
קלמנטינות. זה לא ראיתי, אוקיי.
ויש מגיע גם עד כמעט פסח. אז העונה הגדולה, המסה הגדולה היא עכשיו. אבל יש קוימת כל השנה.
באמת? אוקיי.
כמו שאמרתי, מהקיץ, מאוגוסט, לא פחות יותר, עד מאי.
יפה, טוב, אז באמת כמעט כל השנה. טוב, למדנו הרבה הרבה, תודה רבה, נועם קסל ברנר, מגדל פירות מדר. תודה רבה, שבת שלום, שבוע טוב. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
האם יש קשר בין מצב רוח לבין קרס? אז דיברנו קודם על שומן בטני. קרס זה לא נפיחות, זה חד משמעית שומן בטני שמסוכן בריאותית. נפיחות שיכולה לרדת, ויכולה להיות מירקות או מדברים אחרים, או מסטיקים או שתייה מוגזת, כמו שאמרנו קודם, היא לא מסוכנת כי רגעית ויורדת. אבל הקרס האמיתית יכולה להיגרם גם עקב מצב רוח רע. ולמה זה קורה? עקב סטרס. למה זה קורה? בזמן סטרס בגוף מופרשים חומרים, חומרי סטרס, כל מיני סוגים של קורטיזולים, שהם מגדילים צבירת שומן סביב האיברים הפנימיים. מחקרים שבוצעו בשנים האחרונות הראו שיש קשר ישיר בין תאי השומן באזור הבטן שמגיבים להורמוני הסטרס, לבין צבירת שומן באזור הבטן. צריך לזכור ולשים לב, כל מי שנמצא בסטרס, זה אחד מגורם לשומן בטני, אחרי שכבר יש שומן בטני, אנחנו ממשיכים עם זה לעמידות לאינסולין ולעלייה בקולסטרול, יש קשר. מה עושים? קודם כל, לא לאכול פחמימות אם יש סטרס, כי הפחמימות מחמירות את המצב. ודבר שני, אולי לעשות קצת יותר פעילות גופנית שיכולה לשפר את המצב הרוח באופן די מיידי, וגם להוריד לנו את השומן הבטני. שני דברים במכה אחת. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
היי, מאיה, שלום.
היי, מה שלומך?
בסדר גמור, אפשר גם לא להיות בסטרס פשוט, הכי קל.
כן, אם זה הבחירה של, של, של כאילו אם זה, בוא נגיד, זה חלק מהזמן הבחירה שלנו, אבל לא תמיד אפשר לשלוט.
נכון. רציתי לשאול, אני עושה עוגת בננות שנראית לי כמו משהו מאוד מאוד בריא.
כן.
היא ממש ממש מסביעה, והיא מאוד טעימה, ופתאום חשבתי שהיא לא כזאת בריאה כמו שחשבתי. ואני לא, ואני לא יודע גם כמה קלוריות יש בה.
אתה יודע שכאילו לפי הכותרת, אני חשבתי על זה בדיוק היום, שלחו לי ממש לפני התוכנית, מתכון לעוגת גזר. אז עוגת גזר זה נשמע נורא נורא בריא, עוגת גוזים זה נשמע נורא נורא בריא, אבל פתאום, אני לא, כאילו, לא הסתכלתי ספציפית על המתכון שקיבלתי, אבל הרבה מתכונים מכילים איזה מרכיב אחד בריא, ושאר המרכיבים לא בריאים. ואז כאילו, אוקיי, למה אתם רואים שזה עוגת בריאות? אז בוא תגיד לי את הרכיבים, ואם זה כן בריא, אז אני רוצה שתשלח לנו תמונה, ואנחנו נעלה את זה לכל המאזינים.
מעולה.
יופי.
אז ככה, זה אני לוקח שתי בננות.
שתי בננות, אוקיי.
כן, מועך אותם כזה וזה. מוסיף לזה ביצה אחת, ושמן זית, נניח חצי כוס, וסילן, נניח רבע כוס, וארבע שיבולת, ארבע כוסות שיבולת שועל.
אוקיי. בינתיים בסדר. חוץ מהסילן, שזה בכמות גדולה, אבל זה לחלק לכל הפרוסות.
נכון, ברור, כן. וסקופ כזה של הפקת חלבון כדי להוסיף לזה שזה יהיה יותר חלבוני.
אוקיי.
כפית צמצית וניל והפקת אפייה. שוקולד מריר אני מגרד כזה, זה 2-3 קוביות, וקפה אספרסו.
טוב. ההוגה בסדר גמור, ממש בריאה. הסילן, אני חייבת להגיד לך, שזה בניגוד למה שחושבים שלסילן יש איזשהו יתרון בהשוואה לסוכרים אחרים, לסוכר לבן או סוכר חום או דבש או מייפל או כל אלה. כולם בסוף סוכר. זה שזה עבר פחות תהליכים כימיים, זה הגוף בסוף משתמש בזה כסוכר. וזה לא, גם סילן עם סוכר או בלי סוכר, זה גם בקלוריות אותו דבר, אתה לא בדיוק בדיוק עושה לעצמך, זה טובה בריאותית עם זה, אבל זה כן. חצי כוס, אם אני הבנתי נכון?
כן, כן.
שזה כ-100 גרם לחלק לכל ההוגה, אז כן. אני משערת שבסוף כמה פרוסות יוצא לך, נעשה חשבון בדיוק כמה סוכר שם.
5-6.
מה 5-6? פרוסות מכל מה שאמרת?
כן, למה
לא?
אם שונים את זה בתבנית, אולי אני טועה, אולי
בטוח אתה טועה, שלוש כוסות שיבולת שועל אמרת?
2, 4, סליחה.
4? לא יכול להיות ש5 פרוסות מ4 כוסות.
אז אולי אני טועה, כמה פרוסות יש בכזה...
באנגליש?
כן.
לפחות 10-12, אם אתה חופשי חווה, אז זה 10.
אז 10.
אז 100 גרם, אז יוצא לך שתי כפיות צילן בפרוסה.
זה הרבה.
לא נורא. בוא נגיד, היה יכול להיות עוגה עם פחות סוכר, אבל תכלס, העוגה היא בסדר גמור.
אוקיי.
זה משתלב אוקיי. טוב שמן זית בעוגה כזאת.
אז מה עדיף?
לא יודע, אתה כן, שואלת, אם זה משתלב לך טוב, אני הייתי שמה חימה אולי. אין לי בעיה.
חימה זה גרוע, לא?
לא, לא, לא,
שומן.
פעם חשבו שחמאה זה עם קולסטרול וכל הדברים הגרועים, אבל היום אנחנו יודעים שלא. ושוב אני מחלקת את זה למספר הפרוסות, אין לנו בעיה עם שומן רווי פר פרוסה, אנחנו מחשבים אם יש המון שומן רווי במשך היום כולו, לא כל דבר ספציפי. זה משתלב טוב בהרבה דברים, אז שוב, לחלק לכל הפרוסות, כן?
כן, כן.
נגיד אם אני עושה, נגיד 100 גרם חמאה לחלק ל-10, זה יוצא ל-10 גרם חמאה, זה גם שתי כפיות חמאה יוצא לנו. טוב, אני לא יודעת, כאילו בסדר. עדיף שמן זית, אם זה משתלב לך בטעם.
אז זה נראה לך כאילו, אז כמה נראה לך קלוריות יש בדבר כזה, כאילו נניח זה 10 פרוסות?
בוא אני אגיד לך איך אני מחשבת קלוריות בכל המתכונים, ואז תוכל לעשות את החישוב הזה תמיד לכל הזה. אתה אמרת שתי בננות, כל אחד זה, כל מנת פרי זה 100 קלוריות, אז 200 קלוריות. ביצה זה עוד 100 קלוריות, אז 300. כוס שיבולת שועל כמה זה 100 גרם או יותר? נגיד 150 גרם?
כן, משהו כזה.
אז 500 קלוריות לכוס, אז עוד 1,300 קלוריות. חצי כוס שמן זית זה עוד 800, אז 2,300 קלוריות. חצי כוס סילן זה עוד 300, אז כמה הגענו? 2,700. אז כמעט 300 קלוריות לפרוסה.
אוקיי, וזה הרבה חלבון, אז...
למה הרבה חלבון? זה לא.
שיבולת שועל זה חלבון, לא?
לא, זה פחממת
הכי...
לא שאתה יכול לספור. לא כל חלבון אפשר לספור, זה... יש שם חלבון שהוא לא משמש לבניית הגוף, אלא לקלוריות. אז לא לספור את זה חלבון, זה... הוגש, בוא נגיד, תספור את הפרוסות, יש לי הרגשה שאם אפשר לחתוך כל פרוסה שם ל2, שזה גם כן מנה נורמלית, ויצא 20 פרוסות, אז זה גם מתאים לדיאטה. תשלח לי תמונה, ככה יפה כזאת, לא בתוך התבנית מלמעלה, מהפרופיל מהזווית, שזה חתוך לפרוסות, ואנחנו נעלה את זה בשבוע הבא.
מעולה.
עם קרדיט לשם שלך.
מעולה.
יופי. תודה.
תודה רבה.
תודה רבה רבה.
ביי.
מאזין? עוד מאזין, שלום.
מאיה.
היי.
זה רוני.
היי רוני, מה שלומך רוני?
בסדר, רציתי לשאול אותך לגבי קפאין, כמה שקפאין יש בקפה שחור, או מה יותר, בנס קפה או בתה?
אוקיי, אני יכולה להגיד לך קודם כל דבר כזה. המידע שיש לי הוא מאיזה טבלה אחת שמתרוצצת בכל העולם כבר המון שנים. יש אנשים שטוענים שיש להם מכשירים למדידת קפאין, אני לא יודעת אם הם, המכשירים האלה אמינים או לא, אבל יש כל מיני קבוצות קפה כאלה שכאילו מחזיקים מעצמם מורחי קפה וטעם קפה ופולי קפה ומאיפה הם מגיעים וזה, ולחלק יש מכשירים למדידת קפאין ויצא להם נתונים אחרים ממה שיש לי. אני אומרת לך לפי הנתונים של טבלה שמסתובבת כבר המון המון שנים בכל העולם, בקפית שאתה מכין ממנה כוס נס קפה, של קפה נמס, כן? יש כ-50 מיליגרם קפאין, בקפית קפה, כוס קפה שחור, כאילו הקפית טיפה יותר גדושה, ויותר קפאין מתמוסס במים, זה 120 מיליגרם, פי 2.5 כמעט, ובתי רגיל, שחור, תי רגיל, ארל גרי, יש כמעט כמו בנס קפה, כ-40. וגם בקפה, בתי ירוק, סליחה, יש כמעט כמו בנס קפה. זה דברים עם קפאין. עכשיו, המלצות...
אם התה הוא בהיר מאוד...
אז פחות. גם קפה, אם אתה שם רבע כפית, אז אני אומרת לך לכפית כזאת נורמלית, בינונית, כמו שרוב האנשים שמים, ותה בדרגת חוזק חלש, יהיה בו פחות.
כשהוא יותר קפאין בתה.
חד משמעית, כן. עכשיו, ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי היו בעבר 250 וזה השתנה ל-400 מיליגרם קפאין לפני כמה שנים, וזה אומר שכאילו הם אומרים לך במילים אחרות, עד 8 כוסות קפה או תה ליום זה כאילו נחשב תקין בריאותית, ואם אתה מעדיף קפה שחור זה עד 3 כוסות קפה שחור אם אני עושה את החשבון הזה.
אני שותה אחד בבוקר ואחד בערב כשאני הולך לפארק, זה הכל, אני לא שותה יותר...
אז אתה בהחלט רחוק מהמקסימום המומלץ בריאותית, ועוד הערה יש לי להגיד לך, בתי שהוא צמחים והוא חליטה של נגיד משהו, נגיד תי קינמון או תי פירות יער או כל אלה, או תה קמומיל, או תה מרווה, או לא משנה, כל החליטות של הצמחים, אין קפאין. רק בת...
רק בתה רגיל,
תה שהוא תה, תה מעץ, התה, שקוראים לו קמליה סינסטי, משהו כזה, תה הזה, כולל מעלים הירוקים, שזה תה ירוק, כן יש קפאין. החליטות, שזה לא באמת תה, אבל אנחנו קוראים לזה בטעות תה, בהן...
חליטות זה, שמים את זה בתוך איזה... קופסה קטנה, ואז
מספננת כאילו את ה... לא, זה יפה, זה אם אתה משקיען, אבל אתה יכול לקנות עכשיו בסופר תה קינמון, או תה תפוחים, או תה משהו, ולא יהיה בזה...
כאילו, טיונים כאלה, קטנים.
כן, טיונים, גם תה רגיל זה בטיונים, אבל לא כל הטיונים מכילים קפאין, זה הרעיון שלי. רק אלה שהם באמת תה. כל השאר, שזה חליטות...
קפה לבן, קפה לבן, קפה חווי,
נכון, זה גם.
זה גם קפאין.
כן, בטח.
בקפה לבן יש
קפאין? קפה לבן זה, זה דרגת חינה, זה דרגת כליה של קפה? גם קפה ירוק? אני מוכנה לבדוק עוד פעם ולהגיד לך בשבוע הבא אם טעיתי, עד כמה שאני יודעת, זה, השוני הוא בדרגת הכליה של אותן פולי קפה, ולכן יהיה אותו דבר קפאין.
אבל קפה לבן בטוח יש פחות קפאין.
אני אבדוק. את זה אני לא יודעת, אין לי את זה בטבלה, אני מקווה שאני אמצא על זה נתונים איפשהו. בסדר? אני אבדוק. אם אני טעיתי, אני אוסיף את זה בתוכנית של שבוע הבא, אז תקשיב.
בסדר.
יופי!
רגע, ויש קופסאות של רשום נטול קפאין.
אז זה נטול. זה מגיע לרמה של 0.0 משהו, אחרי כל השטיפות של הקפאין, ואמור להיות שם כאילו, לא יודעת ב-100%, אבל ברוב אחוזים, עד כדי חוסר השפעה על הגוף, אז אתה יכול לסמוך עליהם. יופי רוני, תודה רבה רוני.
תודה, תודה לך.
תודה. ביי ביי, יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר טוב, כיף לי לשמוע אותך כל יום שישי.
תודה רבה.
ואני רוצה לשאול אותך לגבי גרעינים שהקטנים האלו, הזרעים של הפשטן, שהם מאוד בריאים.
אוקיי.
האם הם דווקא בריאים כשהם תכונים, או שאני אוכל לשים לי אותם שלמים ביוגורט ולאכול אותם בשלמותם?
אז תראי, אני יכולה להגיד לך שאני לא ראיתי, נגיד, איך אנחנו יכולים לדעת אם משהו נספג או לא, נגיד עושים מחקרים, נגיד על סידן, בסדר? ונותנים לאנשים במצבים שונים משהו שאנחנו יודעים כמה סידן הוא מכיל, ואומרים להם, סליחה לתיאורים עכשיו, לאסוף צועה, ובודקים כמה סידן היה בצועה. עכשיו, כמה שהם אכלו, לעומת כמה שיצא, אז מה ש... חסר שם, זה אומר מה שנספג. בפשטן, היתרון זה חומצות שומן טובות כמו אומגה 3, שהיא חומצת שומן חיונית, וגם הרבה סיבים תזונתיים טובים, וגם הרבה ברזל ומינרלים אחרים וחלבונים איכותיים. אבל נגיד אם אני רוצה לדעת כמה אומגה 3 נספג מהפשטן הרגיל או התחון, היה צריך להיות כאילו מחקר שנתן לאנשים פשטן רגיל, לעומת מחקר אחר שנתן להם בזמן אחר פשטן תחון, יודעים כמה נתנו להם, אומרים להם, תביאו לנו דגימות צועה, נבדוק שמה כמה יצא החוצה, ואז אפשר לדעת בעצם כמה נספג. לא ראיתי מחקר כזה. עכשיו אני יכולה להגיד לך מההיגיון שלי. ברגע שמשהו הוא תחון, תמיד יספג לך מזה הרבה 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 יותר. זה מתחיל מסום סום שהוא תחון, תחון לתחינה, ואם את אוכלת גרגרי סום סום שלמים, אז לא יספג לך מזה... שום דבר, כי זה יצא בצועה כל ככה, גרגירים שלמים, okay. ובתחינה הכל יספג לך. זה ממשיך מפרג, שגם אם הוא תחון למחצה, אחרי שאוכלים מוגת פרג, או למשל ילדים או קטנים עם חיתול, את יכולה לראות אחר כך את זה, את רואה את זה כשזה יוצא החוצה.
אז אם זה יוצא שלם, זה כאילו לא...
הרוב לא נספג, הרוב לא נספג, אין ספק. עכשיו, מה העניין? שאת לוקחת תחון, אז בטוח את מקבלת הרבה הרבה יותר. אבל, אם את לוקחת תחון שמישהו אחר תחן לך אותו לפני חודש, אני לא יודעת מה נשאר שם. אז יופי, אז את סופגת יותר, אבל אין שם כלום. אז בוא נגיד כזה דבר. אם את רוצה לקבל את המרב... של אומגה 3, אז את אמורה לקחת גרגירי פשטן שלמים, לטחון אותם באותו רגע, ולהוסיף אותם ליוגורט או למה שאת רוצה, או בוא נגיד לשמור אותם אצלך במקרר, או אפילו בפריזר, להוציא משם כפית כל יום, או ליוגורט או למה שאת רוצה, ואז את מקבלת את הערך התזונתי הגבוה ביותר. אפשרות אחרת, כמו שקורה...
כמה זמן אפשר לשים את זה בפריזר?
בפריזר זה ישמר לך הכי טוב, הרוב הדברים נשמרים טוב בהקפאה, לא מתפרקים.
גם לחודשים, או שזה רק למשהו קצר?
תעשי קצר, מה אכפת לך? כמה עבודה זה לתחון? תעשי חודש, נגיד, חודש, okay. גם אם יורד, אז ירד קצת.
כן.
שנה אל תשמרי, בוא נגיד, אני לא לוקחת אחריות. אבל, רגע, עוד אפשרות, כמו בצ'יה, שאת שמה אותה, נגיד, במים או בחלב סויה או ביוגורט או מה שאת רוצה ומחכה לילה קודם, אז הם מתנפחים מאוד, ואז חלק מהם כן מתעכל טוב במערכת העיכול, לא הכל יוצא. אחרי שזה מתנפח, אז הגוף יכול לפרק את זה, זה רך יותר ויותר זמין לעיכול ולא יוצא בשלמות.
ולא מאבד את הערכים שלו, אם אני...
לא, מה פתאום, בכלל לא. אז בפשטן...
וגם לעשות את זה במים חמים?
כן. בפשטן, ברור, בפשטן אני לא יודעת אם זה מתנפח ככה, אבל אפשר לנסות.
אוקיי, ועוד שאלה אחת אני רוצה לשאול אותך לגבי הסוכרלוז, שכל כך הרבה דיברנו על זה. ראיתי סוכרלוז שהוא מכיל דקסטרוז וממתיק סוכרלוז 1.6%.
כן, כן, דקסטרוז זה אבקת סוכר, הם חייבים לשים שם משהו שייתן נפח לאבקה אחרת, לא יהיה לך שם כלום.
כתוב שיש בכפית אחת 4 קלוריות, נכון?
אז כן, זה מהדקסטרוז, זה מהאבקת הסוכר.
ובכפית סוכר, כמה קלוריות יש בכפית סוכר רגילה?
20-30.
אוקיי, וזה בריא יותר מסוכר או שזה רק דיאטטי יותר?
זה דיאטטי יותר, והכמות סוכר מזיקה, רק אחרי שאת אומרת לי כמה את אכלת סוכרים ביום, כולל כל העוגות, העוגיות, הפירות והכל. אם את אוכלת רק כפית אחת סוכר ביום וזהו, אז זה לא כזה נורא. אבל אם את כמוני שותה את כל 8 כוסות קפה בהמשך למאזין הקודם, אז עדיף לי לא לשתות 8 קופיות, זה יוצא איזה 3/4 כוס סוכר ביום, עדיף לא, סוכר זה גורם לכל המחלות בעולם, היום סוכרלוז נחשב עדיף.
הוא עדיף מסוכר, גם לא בגלל דיאטה, בכלל.
אוקיי, בוא נגיד שוב, זה תלוי בכמות, אבל הייתי בוחרת בסוכרלוז, כן.
עכשיו, אם אני עושה עוגה, אז כאילו אני צריכה לחשב, לפתוח...
עוגה, את לא, אל תיקחי, לא להשתמש בממתיקים בעוגה, את לא חוסכת כלום בריאותית. יש בעוגה קמח?
כן.
יופי, אז מה את חושבת שאת חוסכת אם את מורידה את הסוכר? קמח לבן זה גרוע כמו סוכר לבן, אין לך?
הבנתי.
לא, להשתמש בעוגה בממתיקים, תעשי את המתכון כמו שהוא.
ונגיד לקצפת שאני שמה קצת סוכר, אז אני יכולה להשתמש בממתיק.
לא, קצפת, עזבי, מה את מנסה פה לעשות תחכומים? את חושבת שאם תוכלי קצפת, אז מה? אז תחסכי קלוריות אם את במקום לשים כף אחת של סוכר לכוכר כל החבילה תשימי ממתיק? מה את חוסכת שם? כלום.
הבנתי.
זה לחלק לכל המנות שיוצא לך מהשמנת המתוקה שאת שמה כף אחת סוכר? אל תעשי את זה.
הבנתי.
זו דעתי.
את אלופה.
תודה, תודה. גם היו לך שאלות מעולות. תתקשרי עוד פעם שבוע הבא. יש לך שאלות מהממות. רגע, לפני עוד אחד אני יכולה להגיד על ה... אני רוצה, המאזין מחכה לנו לקו, אבל אני חייבת להגיד, כי אחר כך אני נלחצת. באיזה שמן כדאי לתגן ספוגניות? הקדמתי לנו את הפינת טוב לדעת שלנו. אני קודם כל מתחילה מהשורה התחתונה. חברים, לא משנה באיזה שמן אתם מתגנים את הסופגניות, הכל יצא לכם רעיל בסוף, לא בריא. אתם מחממים את זה לטמפרטורות גבוהות, נוצרים חומרים מסרטנים בשמן, לא משנה מה תיקחו. נכון שיגידו לכם שמן כותנה ושמן טירס יותר עמידים לחום, אחר כך שמן קנולה ושמן סויה, ויש רשימה לפי איזה טמפרטורה השמן נשרף. אנחנו לא מגיעים לטמפרטורה של השמן שהוא נשרף ב-230 מעלות, אנחנו מגיעים ל-160 ככה מתגנים סופגניות ב-160. זה לא נשרף לכם עם אלה, אז אל ת... הכל לא משנה מה אתם תיקחו, תעשו מה שמתאים לכם, מה שזול לכם, מה שטעים לכם, אני לא יודעת מה. רק שתדעו שכל שמן שתשמשו, אתם הורסים אותו, הורסים אותו, והוא נהיה מזיק ולא בריא בכלל, בכלל, בכלל. קחו מה שטעים לכם, לא קשור עכשיו מה עמיד לחום ומה לא עמיד לחום, זה לא משנה. אנחנו לא מגיעים לטמפרטורה הזאת. עכשיו צריך לזכור, כל כפית שמן שנספגת לתוך הסופגניה 45 קלוריות, נספג 4 כפיות לסופגניה הגדולה, יהיה לכם כבר איזה 200 קלוריות מהשמן בתוך הסופגניה. שמן זית, ברור לא להביא לטמפרטורות גבוהות, כי הוא שמן בכבישה קרה, הוא עוד פחות עמיד לחום, אבל אין שום בעיה לעשות עם שמן זית חביתה, שימו לב, זה לא מגיע לטמפרטורות שסורפות אותו, זה חימום קצר בלבד. עכשיו, כל שמן שאתם לוקחים, אם אתם עושים בבית, תחליפו, תזרקו. במאפיות משתמשים באותו שמן כל העונה של הסופגניות, כל חנוכה, אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה של נזקים בריאותיים, אם אתם עושים בבית, לא משנה כמה השמן עלה 10 שקלים, קחו את הסיר, אפילו אם השמן נראה לכם בסדר, תזרקו. לא לקיור כמובן, לפח, כי זה ירוס את כאילו צנרת. איך חוסכים בשמן בתיגון? צריך תיגון קצר, ככל שהתיגון ארוך יותר, יספג לכם יותר שמן. אז תיגון קצר, זה אומר שהסופגניה צריכה להיות יותר קטנה. אם יותר קטנה, היא תהיה מוכנה יותר מהר, התיגון יותר קצר, יספג פחות שמן. וגם, עדיף להכניס את השמן את הסופגניה לשמן, רק אחרי שהשמן כבר מגיע לטמפרטורה שצריך, אם אין לכם מנתחום כזה, שמים כף עץ, הפוכה, את הידית, אם זה מעלה קצת בועות, זה אומר שזה בדיוק מתאים לטיגון. ועכשיו יש לנו מאזין, מאזינה, מאזין. שלום.
מאזין, שלום דוקטור מאיר רוזמן.
שלום, שלום. בסדר גמור, מה נשמע?
יופי. אחלה תוכנית, אני אוהב לשמוע כל שבוע, לא מפספס.
איזה כיף לי, תודה רבה.
כן, אני בן 40, אני עכשיו שוקל 90 קילו, אני קצת רוצה לעשות מעצת שריר, יש לי משקולות, קניתי כל מיני אביזרים בבית.
כל הכבוד.
כן, יש לי עכשיו
שאלה. כבר עשית ספורט שסחבת אותם הביתה.
כן, זה גם כן, נכון.
אני קניתי והיה לי, אני אומר את זה כאילו, איך אני אביא את כל זה הביתה? אבל אמרתי, טוב, זה חלק מהספורט, הלכתי, חזרתי כמה פעמים.
כן, זה חלק מהתהליך.
כן.
חלבון, חלבון וחלבון, זה דבר שמאוד חשוב. אני הבנתי שאם אני שוקל 90, אני צריך לקחת בערך 180, נכון?
לא, מה, איך אתה הגעת לזה? זה תלוי כמה ספורט אתה עושה ומה את המטרה שלך בסוף.
לעלות מסת שריר.
לעלות מסת שריר, כמה אימונים... לא. כמה אימונים אתה עושה? האם אתה בעודף משקל או לא? לא סופרים לפי המשקל, סופרים לפי משקל יד. נגיד אם מישהו שוקל 200 קילו עכשיו, הוא צריך 400 חלבון? לא. הוא לא שוקל 200 קילו משרירים, הוא שוקל 200 קילו כי יש לו 100 קילו להוריד שומן, השומן לא צריך חלבון. סופרים לפי משקל יד, אתה במשקל יד עכשיו, אתה רזה, אתה נראה טוב?
אני כן.
יפה, אז אתה בסוף יכול להיות צריך להגיע ל-180 גרם חלבון, אבל בתור התחלה, אם אתה מתאמן נגיד פעמיים בשבוע, כל פעם שעתיים, אז אתה יכול נגיד בין לבין, בין 1.5 ל-2.
בין 1.5 ל-2. עכשיו, בביצה קשה יש 7 גרם חלבון, נכון?
נכון.
יופי, ואם אני לוקח, אם אני עושה חביתה,
אותו דבר.
זה לא הורס את הערך של החלבון בביצה?
לא, רק אם אתה שורף את החביתה לשחור, אז זה הורס.
הבנתי, ואני קם כל בוקר עכשיו, אני אוכל ארוחה ממש עם הרבה חלבון, כלומר גביע קוטץ, שתי ביצים קשות, ושתי חביתה, זה בערך, שתי ביצים בחביתה, זה בערך 60 גרם חלבון, זה יותר מדי או שהגוף יכול לספור?
גביע קוטץ זה 15, נכון, אתה צודק, לא, רגע, 7 כפול 2 ועוד 35. אז 50 גרם חלבון. אז המחקרים הראו, השאלה היא מצוינת, היו מחקרים לאחרונה דווקא יצאו, שמראים שכאילו לא כדאי לאכול יותר מבאמת 50 עד 60 גרם חלבון בפעם אחת, כי אז הגוף מנצל את זה, אבל לא לבניית שרירים.
אז כלומר 50 בערך, מקסימום זה התקרה שלי בארוחה?
50-60, כן, נראה לי, כן.
אוקיי, ואכלתי את זה, סבבה? לאחר כמה זמן אני יכול... עוד הפעם לאכול חלבון.
כמה שעות בארוחה הבאה זה בסדר, כאילו לא לחכות חצי שעה, אבל נגיד 3 שעות זה כבר סיים להתעכל.
3 שעות, אוקיי, בסדר גם, וקניתי לעצמי גם כן תוסף
חלבון
ליתר ביטחון שיהיה, אם יחסר לי. עכשיו, פחממות, לחם קל, חיטה מלאה או שיפון, זה בסדר לשלב? אם אני רוצה
להעלות
קצת שריר?
אני לא כל כך הבנתי את השאלה, אתה לא אמור עכשיו לאכול רק חלבונים אם אתה רוצה להעלות מסת שריר?
לא, ברור לי, אבל...
אבל הכמות של הפחממות שאתה מוסיף, קודם כל, הם יכולים, עדיף שהם יהיו איכותיות, כמו שאתה אומר, קל, הוא תמיד יהיה גם מלא, אז זה בסדר גמור. אתה יכול גם לחם רגיל, אני משערת, אני פשוט לא מכירה את התוכנית והתפריט שלך, אבל במידה מסוימת להוסיף פחמות לתפריט, זה טוב, אני כאילו, לא כל כך הבנתי למה לא.
זה הכל, כי אני לא רוצה, אומרים לי שאם אני רוצה לעלות שריר, אני צריך גם כמות מספקת של חלבון, וכמובן כמות כאילו לא כל כך גדולה של פחמימות.
אוקיי.
4 פרוסות לחם קל ביום זה סביר?
מה, אין לך חוץ מזה יותר פחמימות? אין בצהריים, אין פירות, אין כלום?
אני אוכל פירות, אני אוכל לא פירות, גם כן אורז.
אז זה גם פחמימה, אז אתה לא סופרים רק את 4 פרוסות. 4 פרוסות והאורז, ואולי פירות ועוד משהו. אני צריכה לדעת את הכל בשביל להגיד לך אם זה יותר מדי או לא. אם זה היה רק 4 פרוסות, אז זה אפילו מעט.
דרך אגב, אני מאוד אקטיבי ומאוד פעיל, אני עובד, עולה הרבה קומות ביום, יורד, אני כל היום זז ופעיל, אני לא יושב...
כל הכבוד.
כן, ו...
יפה, אז תיקח את המשקולות איתך לעלייה והירידה במדרגות, זה כבר.
דוקטור, זה היה אולי מעט בשבילך או בשביל הצופים, אבל זה היה המון 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 בשבילי.
אני שמחה, איזה כיף. תתקשר לעדכן, איך הולך.
אני אתקשר, דיברנו בעבר, אם את זוכרת, על המלח, אמרתי לך שאני אוהב הרבה מלח.
מה, לא יכול להיות, זה אתה לפני כמה שנים שאמרת שאתה שם כפית מלח בסלט?
ביתי, איזה זיכרון.
לא, כי זה נדיר שמישהו יתקשר ויגיד לי שהוא שם כפית, כף אפילו, אני לא זוכרת, זה היה משהו, כן, כף מלח בסלט. לא, זה היה משהו יוצא דופן, אז איזה כיף לשמוע שעכשיו אתה עושה ספורט וסופר חלבון ולא שם כף מלח בסלט, איזה יופי.
עושה וסופר חשבון.
זה היה נדיר, זה היה לפני איזה 7 שנים נראה לי קשרת אליי, אני לא שכחתי את הדבר הזה. כן.
ממש, דרך אגב, אני מאוד מאוד אוהב אבוקדו ואין לי תחליף לאבוקדו.
למה שיהיה תחליף? תאכל אבוקדו?
מה? יש בזה נפח קלורי, לא?
נו, אז מה? תחסוך מהלחם או מהאורז, ואל תחסוך באבוקדו. עדיף.
אבוקדו טוב.
יופי.
ובריא זה, כן.
כן, בהחלט. אני מחכה לטלפון הבא שלך, אני זוכרת אותך.
בעזרת השם.
בעזרת השם. תודה רבה רבה.
תודה רבה, מאיה, שיהיה חג חנוכה שמח וקרוב לך ולכל הצוות הנהדר.
תודה רבה. אחרי הפרסמות אנחנו נדבר על מאיזה גיל אפשר לתת קפה לילדים, וגם יהיה לנו מתכון לבוריקות במקום לביבות לחנוכה, אז אל תלכו לשום מקום. הכבוד לכם שנשארתם איתי, והיום נדבר על האם מותר לתת קפה לילדים ובאיזה גיל אפשר להתחיל לתת להם קפה, מה ההמלצות של ארגוני הבריאות בעולם. אז אומנם כבר דיברנו על קפה וקפאין היום בשאלה של מאזין קודם, או מאזינה, לא זוכרת. בכל מקרה, שימו לב, הייתה פעם סברה שקפה מעכב גדילה אצל ילדים. העניין הוא שהוא מעכב התפתחות של עובר, ולכן בהיריון הייתה הגבלה, כי הוא מלא את הדופק של העובר וגורם ללידת תינוק במשקל נמוך יותר. אבל אצל ילדים זה לא הוכח מחקרית ומדעית, והאלה שפרסמו את המחקרים על הקפאין טוענים גם שיש סיכוי סביר מאוד שקפה יהיה פחות מזיק בהשוואה לקולה ולמיץ, מיץ ממותק לא טבעי, בכל שאר המשקות שנותנים היום לילדים לשתות. בוא נגיד, האם אנחנו משווים את הקפה לקולה מעדיף? אז כנראה שקפה. הקולה מכילה, חומצה זרחתית שמפרקת את העצמות, יש בה כמות עצומה של סוכר שאי אפשר לשלוט עליו, אפילו בקפה לפחות אפשר להוסיף, נגיד אם רוצים מעט סוכר או אפילו סוכרלוז, ועם הקולה הדיאטטית היא מכילה גם ממתיקים מלאכותיים, בקולה יש קפאין בערך בכמות של רבע מכמות הקפאין בקפה. ספחית גדולה של קולה יהיה לנו ממלא קפאין כמו בנס קפה, אז למה מרשים קולה וקפה? לא, אני לא יודעת. מה כמות התקינה בילדים ומאיזה גיל? אז אמרו ככה, קודם כל זה נורא משתנה בין הילדים השונים, יש ילדים שרגישים יותר והקפאין יכול לעלות אצלהם ערנות ולגרום להם לירידה באיכות השינה, ואז בטוח לא לתת להם אחרי הצהריים ובערב קפה, אולי רק בבוקר. ואז לפי כל המחקרים שבוצעו בשנים האחרונות, המלצות הרשות האירופית למזון, זה עד 3 מיליגרם קפאין לכל קילוגרם משקל גוף של הילד. אם נגיד בכוס קפה נמס יש כ-50 מיליגרם, אז עושים חשבון, נגיד עם כמה הילד שוקל, ואז אפשר לתת לו נגיד, אם הוא שוקל עד 20 נגיד, אז כוס קפה אחת ליום. המלצת ארגוד הבריאות האמריקאי, לא לתת שום חומר ממריץ, גם לא קולה ובטח שלא משקאות אנרגיה, לפני גיל 12. עקב ההשפעה של זה על ההתנהגות והיפראקטיביות וכו'. לסיכום, אם הילד מבקש קפה, אז כוס קפה אחת ביום בשעות הבוקר לא אמורה להיות מזיקה, אבל אם אתם נותנים לילד בעצמכם, אתם יזמתם את זה, קפאין, מסיבות אחרות, כמו למשל אם הילד עייף מאוד, תפסיקו מיד את הקפה, צריך לבדוק למה הוא עייף. צריך לעשות לו בדיקת דם ולפתור את הבעיה בצורה אחרת. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום וברכה ותודה על התוכנית הנהדרת שלך.
תודה רבה, תודה רבה.
שבוע שעבר המלצת על אוכמניות לאנשים מבוגרים, ואמרת נכון. שזה עוזר מאוד לכל מיני דברים שאנשים סובלים.
נכון.
וזה, אמרת את זה, זה בסדר, אני אדם מבוגר מאוד, ואני רוצה לדעת איך אוכלים את האוכמניות האלה, כמה, איך, מתי, איפה.
אז תראה, קודם כל, האוכמניות מכילות המון 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 דברים טובים, אבל מה שאני גם כתבתי בכתבה או אמרתי ברדיו, זה שזה בפני עצמו זה לא תרופה. זה יכול לעזור למוח וכולי, אבל, או לשיווי משקל למשל, אבל לא במקום דברים נוספים. זה לא במקום, זה נגיד אם מישהו אוכל לא נכון, אז רק אוכמניות לא יעזרו לו, אם מישהו רוצה שיווי משקל, אז רק אוכמניות במקום תרגילים, זה לא הפתרון. בנוסף, זה יכול להיות מצוין. ואחרי שסגרנו את הפינה הזאת, אז מנת פרי...
כמה אוכלים בזה, הם נורא קטנים.
נכון, אתה צריך לשקול את זה. מה שאני עושה, אני קונה בפריזר, ההקפאה שומרת על הערך התזונתי, ובישראל מה לעשות? לא תמיד יש לנו פירות יער כמו בהולנד, בסופר טרי וכו'.
כן, אנחנו מוכרים אותם בקופסאות של ב-25 גרם.
אוקיי, זה לא תמיד, ואז בפריזר יש לי במקפיא ב-300 גרם, ואני קונה את זה וזה כל הזמן בפריזר, ומנה של פרי היא חצי מזה, זה בין 150 ל-200 גרם שאתה יכול לאכול, במקום נניח בננה אחת, באותו מספר קלוריות, ולהרוויח את כל הרווח התזונתי. עכשיו, לא לאכול את זה ככה אחד-אחד, אתה יכול אם אתה רוצה, אבל אתה יכול להוסיף את זה ליוגורט למשל, אתה יכול לשים את זה בשייק, אם אתה מכין לך שייקים ככה של פירות, להוסיף את זה יחד עם בננו, עם טחינה, עם שיבולת שועל, או מה שאתה אוהב. אתה יכול לעשות מזה גלידה, אני עכשיו קניתי לי מכונת גלידה, אני עשיתי לי גלידת פירות יער מהממת. אפשר לעשות עם זה כל מה שרוצים, והערך התזונתי, ברגע שאתה אוכל אותו מיד אחרי ההכנה, הערך התזונתי לא נהרס.
הבנתי. אז את אומרת שסך הכל 150 גרם ליום.
כן, בין 150 ל-200 גרם ליום, במקום מנת פרי אחרת, זה מצוין.
הבנתי, תודה רבה.
תודה רבה. הרבה
הצלחה לך.
תודה רבה על השאלה המצוינת, תודה רבה והמון בריאות. יש לנו מאזינה? מאזין, היום יש... שלום.
שלום וברכה, מה
קורה? בסדר, מצוין, מה שלומך?
אנחנו פעם נפגשנו אצל וקנין, אם את זוכרת.
אצל מי?
וקנין.
לא זוכר.
רופא שיניים, רופא שיניים.
אוקיי, אוקיי, נכון.
כן, כן, שרה.
אבל אני... אם הייתי זוכרת את כל האנשים שעשיתי איתם סלפי, המוח שלי היה... בוא ניגש לשאלה, כי נשאר לנו שתי דקות.
כן, אז בקיט, יש לי... יש גם קולסטרול גבוה, 160, אני לא יודעת כמה זה גבוה.
מה הקולסטרול גבוה? על הרע 160? אוקיי.
הרע, הרע.
כן, כן, קצת גבוה, כן.
ועד עכשיו אכלתי לחם רגיל, כאילו.
מה זה רגיל?
לחם רגיל, שחור רגיל.
פרוס כזה במקולת, עוד יש כאלה, יפה.
הרגיל, כן, כל הזמן.
מצוין.
אבל עכשיו, בגלל הקולסטרול, למדתי אני אעבור ללחם מלא, קוסמין וזה.
החלטה מצוינת. קוסמין זה לא בכך מלא, זה סוג של חיטה שזה לא שום ערך תזונתי יותר טוב, רק אם הוא קוסמין מלא. אנחנו רוצים לחם מלא. וזו החלטה מצוינת, רק ההחלטה, אם יש קולסטרול רק גבוה, זה באופן כללי גם טיפה להוריד את הפחמימות מהתפריט, לא רק לעבור למלאות. לעבור למלאות זה חשוב.
גם נפיחות בבטן, אני לא יודע מה קרה.
מה אתה אומר?
כן, אני לא יודע למה.
אולי זה לא בגלל זה?
לא יודע.
מה עוד איזה עוד שינויים עשית?
לא יודע, הורדתי הרבה דברים, בטפיתי אוכל כל יום.
אתה הורדת אותם, אבל מה שמת במקום?
במקום מה?
במקום מה שהורדת, אתה אוכל משהו אחר? אני מבינה לחם מלא במקום לחם רגיל, אבל הורדת משהו אחר, מה הוספת?
לא, רגיל, אני אוכל הכל רגיל.
תראה, שמורידים דברים מהתפריט, לא אמור להיות פתאום נפיחות בבטן. אם יש פתאום נפיחות בבטן, זה משהו שהוספת, שלא היה קודם, והוא עושה לך את הנפיחות בבטן.
זה הלחמים, זה הלחמים.
אז אם זה הלחמים, אז תוריד אותם. לא חייבים בתזונה נכונה לחם, תעשה ארוחת בוקר, די, שיבולת שועל, יותר טוב לכולסטרול.
אני לא, אני חייב לחם, אני לא יודע, אני חייב.
חייב, אז תראה, אני לא בטוחה שזה הסיבים של הלחם המלא, אני מציעה לך לעבור ללחם אורגני לניסיון, יש בבתי טבע לחמים אורגניים בלי חומרים משומרים ובלי כלום, רכים ונעימים, קודם תבדוק אותם, בסדר? אבל אין אותם בסופר, זה בבתי טבע. תבדוק אותם. ואם אתה ממשיך, אז אני מחכה לך בשבוע הבא, תרשום את האמירה, תרשום את השם שלך, ואתה תעלה לשידור, ואם זה יעשה לך עוד פעם כאב בטן, אנחנו נמצא פתרון אחר.
וזה הצורה.
לא אמור לעשות כאב בטן שום אחוז. אתה יכול גם אחוז גבוה, אין עם זה בעיה.
ואין הגבלה כל יום גבינה צהובה?
לא, אין הגבלה, גם בכולסטרול רע גבוה, אתה יכול כל יום פרוסת גבינה צהובה.
ביצים, ביצים כמה בשבוע?
אחד ליום.
אחד ליום מותר, עשו שקולסטרול גבוה.
תקשיב, אתה תצטרך להתקשר אליי בשבוע הבא, כי נגמר לנו התכנית ואני צריכה... טוב, שבוע הבא אחרי הניסיון על הלחם. תודה רבה רבה רבה.
ביי, כל טוב.
ביי, כל טוב, שבת שלום. טוב, אני מציעה לכם לנסות בוריקות במקום לביבות. יש לי שני מתכונים בשבילכם, אני אגיד אותם ממש מהר. מה זה בוריקה? זה מאכל טוניסאי כזה נורא נורא משמין, אבל יש אופציה לעשות אותן דיאט. שימו לב, ליזה, מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, לוקחים שני דפי אורז, אחד שמים על המחוות, שמים על זה שתי כפות קוטג', פרוסת גבינה צהובה, ועלי בייבי, אפשר גם בזיליקום, תבלינים, אבקת שום, אבקת בצל, אבקת פרמז'ן אם רוצים. מכסים בדף אורז נוסף, כמובן עם ספרי שמן קודם, ספרי שמן למעלה, מהדקים מסביב אחרי שזה טיפה מתרקח, הופכים כשזה מוכן. אופציה נוספת של שירי, להוסיף לדף האורז בולגרית שמעורבבת עם ביצה, רוטב שקשוקה וגבינה צהובה, וגם את זה להפוך אחר כך, זה נראה מהמם, המתכונים המדויקים יהיו עוד מעט באתר של הרדיו, יחד עם התמונות של שירי ושל ליזה. תודה רבה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שהזין, תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לגיא רביב ולאליעזר בן יהודה, אחרינו פרופסור רפי קרסו, חג חנוכה שמח לכולם.